טוב. סוגיה שאני בחרתי לעסוק בה היא משמעותו של היום הזה שאנחנו נכנסים אליו, יום שענה רבה. המשמעות האחת שלו, שענות, זה שם אחר לערבות. והיום הזה נקרא במקורות שונים יום ערבה. כלומר, יום שאנחנו מכירים את זה מהמנהג, שנעשה מחר בבוקר, להחליף את הלולה והאתרוג, את ארבעת המינים בערבות, בחמש ערבות, ולחוות אותם. מנהג של חביתת ערבה, אבל כל היום בכללו נקרא יום ערבה. גמרא בסוכה, סוגיות שלא ניכנס אליהם כאן. וזה פן אחד של השם הזה, הושענא רבה. זאת אומרת, יום שממוקד בהושענא, בהושענות, ממוקד בערבות, ונותן לו את המשמעות של זה. דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, במקומות אחרים, אולי גם פה. אני רוצה למעסוק במשמעות אחרת של היום הזה, דרך השם שלו, הושענא רבה, תשועה גדולה. אז זה השם של השיעור. שועה גדולה, ישועה גדולה, אם נהיה יותר מדויקים, כי בין השאר אני רוצה לעסוק במושג הישועה. ישועה גדולה, יום הישועה הגדולה. יום ערבה, ערבה גדולה, ערבה רבה, זה שם אחד. השם השני, יום ישועה גדולה. מהי הישועה הגדולה של הושענא רבה? וזה הוא נקרא הושענא רבה. ומה המשמעות של מושג הישועה בכלל? נלך אחורה לגמרא במסכת ראש השנה ונתחיל ממחלוקת מפורסמת בין שני תנאים גדולים, תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, שהיו רבותיו של רבי עקיבא, שורש התורה שבעל פה, רבי אליעזר ורבי יהושע. נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בכמה מקומות, מתי נברא העולם? האם נברא בתשרי או נברא בניסן? כמו כן נחלקו בשאלה מתי ישראל עתידים להיגאל, האם יגאלו בתשרי או יגאלו בניסן. העובדה שהמחלוקת הזאת חוזרת על עצמה הן ביחס לבריאת העולם והן ביחס לגאולה, מלמדת שלשני התנאים האלה כנראה יש תפיסה עקרונית שהיא חוזרת על עצמה, הן ביחס למושג הבריאה המקורי והן ביחס להתחדשות שתביא את הגאולה. האחד רואה את המוקד בתשרי והשני בניסן. וכנראה שהמחלוקת שלהם היא לא כרונולוגית, אלא המחלוקת שלהם כנראה היא מחלוקת מהותית. יש משהו בתוכן של חודש תשרי ויש משהו בתוכן של חודש ניסן. רבי אליעזר טוען בריאה היא בתשרי והגאולה תהיה בתשרי, כי התוכן של החודש הזה הוא אבן יסוד הן בבריאה והן בגאולה העתידית. ורבי יהושע סובר שהמפתח לכל העניין הזה הוא נמצא דווקא בניסן, במהותו, במשמעותו של החודש הזה. ובסוגיה הזאת אני רוצה לעסוק, הואיל ואנחנו נמצאים בתשרי, אבל אנחנו יודעים שאנחנו יושבים בסוכה או ישבנו בסוכה וגם נשם מחר בסוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים בניסן. אז זה לא תשרי סתם, לא רק זה, מבואר בהלכה שהגמרא עושה גזרה שווה בין סוכות לבין פסח, והיא רוצה ללכת עם הגזרה שווה הזאת גם הרבה יותר רחוק ממה שהיא הלכה. הלכה למעשה נקבע שצריך לאכול כזית לחם בסוכה בלילה הראשון של סוכות, בדיוק כמו שצריך לאכול כזית מצה בליל פסח. וזה עיקר המצווה דאורייתא, וזה עיקרה של המצווה. אז רואים שהזיקה בין תשרי לבין ניסן, במקרה שלנו בין סוכות לסוכות, הזיקה הזאת היא כנראה לא משהו צדדי, לא משהו מקרי, כנראה משהו מהותי. הגמרא מבססת על הגזרה שווה הזאת את לימוד עיקר מצוות החיוב האכילה בסוכה. אז כנראה שהקשר הוא המחלוקת כנראה היא מהותית, מה יש בו בתשרי ומה יש בו בניסן, וממילא הנגזרת של הדבר הזה היא אותה הגזרה שווה שעושה זיקה דווקא בין החודשים האלה שרבי אליעזר ורבי יהושע נחלקים עליהם. אז אני רוצה להיכנס בעובייה של המחלוקת הזאת ולהבין דרכה את עניינו של יום הושענא רבה. אנחנו נתחיל באמת מההתבוננות שבה אמרתי לפני רגע, והמקום של תשרי וניסן ביחד לסוכות. קודם כל נלך צעד אחורה ונאמר שהסוכה הראשונה נבנתה על ידי אברהם. למה אברהם? כי אברהם קיים את כל התורה כולה. נעזרתי לך. אבל על מה מפורש בתורה מתי נבנתה סוכה? יעקב אבינו. יעקב אבינו ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. זה הסוכה הראשונה שנבנתה. הסוכה אחריה ביישום ישראל הוא מרעמסס סוכותה. בסדר? זה שם של מקום, אבל כמו תמיד, כמו הרבה פעמים במקרא, השם של המקום הוא משקף לא משהו גיאוגרפי, הוא משקף משהו מהותי. לכן הוא מתקשר למה שיאמר ויקרא חף ג' כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותה מארץ מצרים. איפה? בסוכות, ברעמסס, בהליכה מרעמסס סוכותה. בסדר? שם קרה מה שבגללו אנחנו אוכלים מצות, שהם נוסעים משם, לא הספיק בצקם להחמית. בסדר? אז באותו זמן שלא הספיק בצקם להחמית והיה להם מצות והם אכלו מצות, והשם המצות האלה אנחנו אוכלים מצות בליל הסדר, באותו זמן הם הגיעו למקום שקוראים לו סוכות, וקוראים לו סוכות כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. בסדר? באותו זמן שהופיע המצה בחיינו, הופיע גם הסוכה בחיינו. חוזר לאותו עיקרון שם. לכן הגמרא תעשה אחרי זה את הגזרה שווה. אבל זה הסוכה השנייה שיש בעולם. יעקב קודם כל בן לסוכות, נחזור אליו בהמשך אליהם לסוכות האלה, ובני ישראל בונים סוכות בציווי אלוקי כנראה. בציווי אלוקי, כאשר הם יוצאים ממצרים, נוסעים מרעמסי סוכותה, לא מספיק בצקם להחמיד, הם אוכלים מצות ובונים סוכות. מה מהותה של הסוכה הזאת? סוכת ניסן נקרא לה. מה המיוחד בסוכת ניסן הזאת? הסוכה שלנו עכשיו היא לא סוכת ניסן, היא סוכת תשרי. מה המיוחד בסוכת ניסן? בסדר? שנבחן אחרי זה את ההבדל בינה לבין סוכת תשרי. מה המיוחד בסוכת ניסן שמכוחה נצטבנו על סוכת תשרי? בסוכת ניסן האנשים שיושבים בתוך הסוכה הזאת, נגיד את זה בצורה בוטה, על אף שאנחנו אנשים עדינים ולא בוטים בדרך כלל בחיים, סבבה? בסוכת ניסן יושבים אנשים שבכלל לא ראויים לשבת בסוכה הזאת. המלאכים בשמיים משקפים את זה לקדוש ברוך הוא, עושים לו שיקוף. אומרים לו, מה נשתנו אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ישראל שיוצאים ממצרים שקועים במנתת שערי תומה, לא פחות. אילו נגאלו שנייה לפני שהם הגיעו אל החמישים, ואם היו מגיעים אל החמישים, חז"ל אומרים, הלך עליהם. או בלשונו של המורה הגדול בספר בהלכות עבודה זרה שלו, כמעט קט ונהקר העיקר ששתל אברהם. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה א', זה היה עוד שנייה. זאת אומרת, האנשים האלה שיצאו ממצרים, האנשים האלה שיושבים בסוכות, הם אנשים ש... שונים מהמצרים רק בארבעה דברים שהם צריכו לשמור על עצמם. חוץ מזה הם כעובר, להוציא גוי מקרב גוי, כעובר ממעיים. וכמו שהעובר הוא מחובר בסימביוזה ביולוגית, דרך השיליה הוא בדם של האמא שלו, זה החמצן של האמא שלו, הוא לא משהו חיצוני בפנים, ככה ישראל כביכול נצרו ממצרים. וכשהם נעקרים משם, בלידה של יציאת מצרים בליל פסח, ובחיתוך הטבור של קריעת ים סוף, כשהם יוצאים מהמקום הזה, אומרים המלאכים שהם חדים, אין להם גוף שיתעתע בהם, הם רואים אל הנשמות המלאכים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, מה נשתנו, עלינו מנו, עלינו עובדי עבוד הזרה, ועלינו עובדי עבוד הזרה. קרי, האנשים שיושבים בסוכת ניסן, הם אנשים שרחוקים, רחוק מזרח ממערב, מהקדושה שאמורה להיות בסוכה הזאת. הלאה, נמצא, שסוכת ניסן היא סוכה לאנשים רחוקים. סוכה לאנשים רחוקים מאוד. וככל שאנשים יותר רחוקים, אז הקדושה הנדרשת כדי לחבר אותם אל השם יתברך, אל התורה, אל הקדושה, היא קדושה יותר גדולה. יוצא שהקדושה שנמצאת בסוכת ניסן היא הפגזה אטומית מבחינה רוחנית. זה פצצת אטום נשמתית שרק היא יכולה לגאול, יותר מדויק, נגיד בהמשך, להושיע, לגאול אנשים כל כך רחוקים. פתוח סוגריים, יש כאן לימוד מאוד גדול, בהפוך על הפוך דבר מוזר. ככל שהאנשים במקום יותר רחוק, שם תהיה קדושה יותר גדולה. אז יאללה, בוא נצלול לתוך מעמקי הטומאה, ונזכה לפגוש קדושה גדולה. נכון, את הטעות, לא נכון. לא נכון, זה גבעת שמואל פה, סליחה. לא נכון, יש... לא נכון, צולם גם. לא נכון, אז זה לא נכון. זה כן נכון. זה כן נכון. כי כדי לגאול אנשים במצב כל כך נמוך, צריך הופעה, עוצמת הופעה אלוקית. צריך יוזמה אלוקית בעוצמות כל כך גדולות שלא נדרשת כדי להעלות צדיקים, מסודר, אנשים. בסדר? נכון. אז זה נכון. ככל שהמצב יותר מדורדר, ככל שהמציאות יותר מסובכת, ככל שאנשים שפויים ביבן המצולה יותר עמוק, נדרשת הופעה אלוקית יותר גדולה על מנת לחולל גאולה. על מנת לפדות את האנשים, גאולה, פדיון, על מנת להוציא את האנשים מהמקום שבו הם נמצאים. ואכן באמת, לכן סוכת ניסן, היא סוכה שיש בה הופעה אלוקית פסיכית, עוצמתית, אדירה. זה דרך אגב יהיה הבסיס לסוכה שלנו גם היום. לסוכת תשרי, אני צריך לעמוד, מה ההבדל? אבל הבסיס, לכן התורה מנמקת ואומרת, תשבו בסוכות ותעשו בסוכות, תשבו שבעת ימים, דווקא שבעת ימים, שבע מדרגות, סוכות תשבו שבעת ימים, למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, ושם נטבע בסוכה הכוח שיש לה לגאול את האדם, גם אם הוא הגיע לשפל המדרגה, למקומות הכי נמוכים, למקומות שלא נראה שבכלל יש מה לגאול ולהוציא אותו, ושמישהו בכלל יכול להוציא אותו מהמקום הכל כך נמוך שהוא ירד אליו בכלל. את זה יכול לעשות רק אחד, האינסוף ברוך הוא. לכן סוכת ניסן היא מופע יחיד אולטימטיבי של האינסוף ברוך הוא בגודל עוצמת הופעתו שלא נראתה לפניכם. קריעת ים סוף, נוהב רב צדוק להגיד בפרי צדיק בהמון מקומות, קריעת ים סוף בעתיקה טליה, היא הופעה אלוקית ברמה של הרצון העליון האלוקי, ברמה הכי גבוהה שבכלל יכולה להיות במציאות. זה מופע יחיד מצידו לגמרי. מצידנו אין סיכוי. תראו, אבל עומדים מכאן עיקרון יסודי לחיים. שכשאתה בטוח שאין סיכוי, יש עוד שחקן אחד שלא עלה על המגרש. וזה הבורא יתברך, שמו בכבודו בעצמו, לא קשור אליך, בלי קשר לכלום, מה זה בלי קשר לכלום? אבל לא קשור אליך. אבל שעכשיו, שפינית את השטח מהגחמות שלך, ומהחצי קלט שלך, ומכל ההמצאות שלך, וכל הסיבובים שלך, וכל הבחירה המבולבלת שלך, ואתה כאילו על הקרשים לגמרי. אז הבעל הבית נותן את המופע שלו. אז הבעל הבית מגלה את השורש ומציף את המציאות בעוצמה בלתי נתפסת. זה הפוך על הפוך. זה הפוך על הפוך שסוכת ניסן. היא מלאה בעוצמה של קדושה אדירה, כי מי שיושב בפנים זה אנשים שבכל הפרמטרים כמעט נראים כמו עובדי עבודה זרה. בסדר? זה סוכת ניסן. זה, שימו לב, סוכת ניסן היא לא סתם סוכה, היא הסוכה המעצבת בכלל את מושג הסוכה. הסוכות שלהם בניסן היו מלאות באור מקיף, באור הגנוז, בהופעת הכתר. אני יכול לתת פה מלא שמות מקבילים לאותו דבר. בשיא הופעת הרצון האלוקי העליון שמופיעה לבני האדם. זה מה שמחולל את יציאת מצרים, זה מה שקורע את ים סוף, זה מה שמביא את, 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 את התורה לעולם. הופעת הרצון הזה. ושוב אני חוזר ומסיים את החלק הזה, זה מופיע לאנשים שמבחינה בחירית, מבחינת התדמית החיצונית שלהם, נראים כרחוקים רחוק מזרח מערב מהמקום הזה. זה הסוכה שמכוננת את מושג הסוכה שלה. וראה זה פלא, אנחנו הולכים לצעד הבא, וראה זה פלא, דווקא נקבע לנו לשבת בסוכות, לא בניסן, בתשרי. לכאורה היינו צריכים לשבת בניסן. בסדר? אבל בניסן, חז"ל אומרים, זה זמן סבבה, מי, למה לא לצאת לפרגולה בפסח? זה ממש מסתדר, ככה לעשות ארוחה, ככה בזה, פיקס, מצה, לאכול בסוכה, הכל מתחבר ביחד, מזה גם עיר אביבי כזה? והכל סבבה? הלאה, תצאו בכוננות, כוננות, נראה אותך הולך לישון על מזרון וקם בתוך בריכה. כמעט, זה כמעט היה, אולי בחלק מהאזורים פה היה, אני לא יודע. מירושלים נתנו התראה, אבל לא קרה. בסדר? אז זה כאילו הנימוק הגלוי של חז"ל. אבל ההיסט הזה, ההיסט הזה, מניסן לבין תשרי, הוא אומר דרשני, בכל לאור העובדה שפתחנו את השיעור, שזה מחלוקת. רבי יהושע אומר, בניסן יברא העולם, ובניסן עתידים להיגאל. ורבי אליעזר מתעקש, מה פתאום זה בתשרי? והנה לקחו את סוכות, הסוכות האלה, מניסן של רבי יהושע, ושמו אותם בתשרי של רבי אליעזר. אז הסוכות של תשרי, הסוכה של תשרי, היא כנראה קשורה לציר של רבי אליעזר. אני צריך להתבונן על הציר של רבי אליעזר ולהבין מהו, כדי להבין את הסוכה שלנו, וכדי להבין כתוצאה מזה את הושענא רבה, ועל הדרך גם נבין את יום כיפור. ואם תתנהגו יפה, אולי גם נגיע לראש השנה. חנוכה אני לא מבטיח, כי לא הולכים לקצוות, אנחנו לא אנשים קיצוניים וגם לא בוטים, כמו שאמרנו כבר. נכון? יפה. אנחנו מתנהגים בצורה מתונה, כי אנחנו גם פה בגבעת שמואל, וצריך להיות אנשים מיושבים, כל מיני שכונות מצוקה בירושלים, ואלי, פנאטים, אנשים מתונים, רגול, שכחנו את העניבה בבית. נמשיך. אז הסוכה הוא סתם מניסן לתשרי, ותשרי, כמו שאמרנו, נקרא לו בן אדם, זה הציר של רבי אליעזר. מי שמכוון את הכל לניסן זה רבי יהושע. נחזור אליו בהמשך, אבל עברנו כאילו לתשרי, אז עברנו לציר של רבי אליעזר. מה הציר של רבי אליעזר? מה הציר של רבי אליעזר? רבי אליעזר אומר, ישראל עתידים להיגאל בתשרי, בתשרי נברא העולם, וישראל עתידים להיגאל בתשרי למה? כי איך ישראל עתידים להיגאל? זאת המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, כלומר רבי סנהדרין ומצד זין. למה? קדושה. איך? קדושה. יותר מקדושה, אה? תשובה. תשובה. רבי יהושע אומר, ישראל נגלים אפילו שהם לא עושים תשובה. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם. רחמנא ליצלן, אה? כן, בין כך ובין כך, רבי מאיר, זה... עסק שלם שם, לא ניכנס למחלוקת, אבל בשורה התחתונה, תמצית המחלוקת, רבי יהושע אומר, ישראל נגאלים אפילו לא עושים תשובה. רבי אליעזר אומר, ישראל נגאלים על ידי תשובה. עכשיו זה מתאים פיקס, כי חודש תשרי זה חודש תשובה. וראש שנה ויום כיפור זה זמן של תשובה. קץ סליחה ומחילה לישראל בלשונו של המורה הגדול במשנה תורה. זמן של תשובה, זמן תשובה לכל, ככה הרמב״ם מגדיר את יום הכיפורים. ועשרה ימים שמבין ראש השנה ליום כיפורים, זה אנחנו קוראים להם עשרת ימי תשובה, חז"ל קוראים להם עשרה ימים שמבין ראש השנה ויום הכיפורים, ליום הכיפורים. זאת אומרת, הם כוללים בתוכם את ראש השנה ויום הכיפורים, והם יחידה של עשרה ימים. היחידות המקראיות בדרך כלל הן בנות שבעה ימים, שבע מדרגות. היחידה הזאת היא דווקא יחידה של עשרה ימים. והיא משפיעה על חודש אלול שלפניה, שהוא זה חודש של ימי רצון, של ה-40 יום השלישיים, שהם ימים ברצון, שאחד מקבלים לוחות שניים שקראנו אותם, קראנו עליהם בשבת חול המועד, בקריאת בקריאה, בסדר? ברור שחודש תשרי, הדגש שלו זה זמן של תשובה. עכשיו נסביר לעומק את שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, העולם נברא על ידי התשובה. תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, אין יציבה לעולם, אין בריאה בכלל. העולם לא יצא, לא ייברא, לא יצא בר, לא יתרחק מבוראו, אם לא עומדת בתשתיתו התשובה. התשובה איננה החזרה מן החטא, איננה התיקון של התקלה, איננה הגאולה מן התומה. התשובה היא תנועת החיים היסודית. שבה החיים הולכים ומתווספים כל הזמן, שהיא עומדת בתשתית הבריאה. האל לא היה מרחיק את הנבראים ממנו, אלמלא בתשתית חייהם, עומדת תנועה מתמדת של הוספת חיים שהולכת ומתקדמת כל הזמן, והיא תנועת ההתפתחות היותר יסודית של העולם, שהאבולוציה היא רק התצורה הפיזית, החומרית, הביולוגית, הפיזיולוגית שלה. איזה פריט קטן בתנועת החיים האדירה הזאת. זה תשובה. לכן אומר רבי אליעזר, ברור שהעולם נברא בתשרי. כי העולם בלי תשובה זה לא עולם. זה עולם שהולך ונעלם. עולם של תשובה זה עולם שעכשיו הוא נעלם, כי הבורא הרחיק אותו ממנו כדי שיהיה לו קיום עצמי. אבל באמת בתשתית שלו, רוח התשובה, כמו שכותב הרב זצ"ל באורות התשובה, רוח התשובה מרחף בעולם, הוא לא מרחף מלמעלה. הוא דוחף את העולם בתוכו, בפנימיותו, בדחף מתמיד של התקדמות, של התפתחות, של הוספת חיים מתמדת. זה תשובה. התשובה זה לא לחזור אחורה לאיפה של מקום שפספסת, כמו התמונה הנוצרית על גן העין אל העבוד. תשובה היא תנועת התחדשות, תנועת התקדמות, תנועה של הוספת חיים מתמדת, שבמסגרתה אתה גם מתקן תקלות, אתה למשב מהחטאות שבהם חטאת. אבל זה היסוד. לכן רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי, הוא לא יכול להיברא אחרת. כי תשובה קדמה לעולם. כי תשובה קדמה לעולם, כי זה דחף החיים שבמסגרתו יכול להיות העלם במציאות. בסדר? זה עומק השיטה של רבי אליעזר. זה לא מחלוקת כרונולוגית, ניסן או תשרי, טוב, בוא נסתדר על כסלו ואני מפסיד עליך. סגור? מה פתאום? זה מחלוקת מהותית. רבי אליעזר אומר, כל המהות של העולם, כל המהות של החודש הזה, שאנחנו לקראת סיומו, נגילה ונשמחה בך, 22 יום שמראש השנה, ועד שמיני עצרת, חפבית ימים, נגילה ונשמחה בך. וצריך לדבר על הגילה והשמחה, וזה לא הזמן שלנו, תקראו בפרי צדיק לסוכות, מסביר את זה. כמה קומות בשמחה הזאת. תמצית העניין, חפבית הימים אלה, נגילה ונשמחה בך, זה שמחה של תשובה. לכן רבי אליעזר מתעקש, שישראל נגאלים בתשובה, כי כל גאולה היא איננה אלא הופעה סופית של תשובה. כשאדם נגאל מהמיצרים שלו, כשאדם נגאל מהיצרים שלו, כשאדם יוצא לחירות מכל השעבודים שלו, הגאולה הזאת היא תמצית תהליך התשובה שלו. כלומר, תמצית תהליך הוספת החיים והתקדמות החיים במקום להתקע, להגיע לסטגנציה, למציאות שבה הוא שקוע בשעבודי חיה ורץ עם הזנב בפה כל הזמן ומחכה לפנסיה ומשתעבד לעוד דירה עם משכנתה יותר גדולה כדי לשלם אותה, כדי להשתעבד למשכנתות של הילדים שלו, כדי למות. מתחת למצבה כשיש לו בטונדה כתובה על שמו, והצלחה לכולם. המבוגרים שקועים שם וכל הצעירים פה ישקעו שם בהצלחה לכולם לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, אוטוטו מתשרי לניסן דצ'יק צ'אק. בסוף בסוף כולם משועבדים למה? לפיסת בטון עם החזר שמתחיל מ-3,000 שקל בחודש. אז גם היא צריכה לעבוד, אז גם צריך לקחת עובר, אז כולם, ועד כולם רצים עם הזנב בפה, מעלה רק צריך וטרינר. בסדר? מה אתה מתלהב על עצמך? אבל לא מתלהב. זה עוד אני רגוע. זה עוד נקרא שאני רגוע. סגור, נכון? נכון, זה עוד נקרא שאני רגוע. יפה, אומר אבי אליעזר! אומר אבי אליעזר, אנשים, אי אפשר לברוא עולם בלי תשובה. אי אפשר לצאת לחירות בלי תשובה. אי אפשר להיגאל בלי תשובה. לא כתנאי, תשוב מהחטאים שלך, תחפר, תעשה, ישמנו ועגדנו ודה, לא זה. אי אפשר לברוא עולם בלי שבתשתיתו עומד דחף הרבה יותר גדול, תנועה הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עוצמתית, שהעולם הוא לא ההיעלם, אלא הוא תוסף את החיים האינסופית, וזה מושג התשובה עליבא דרבי אליעזר. אני כאילו הסברתי עכשיו את רבי אליעזר על ידי אורות התשובה. אבל אורות התשובה לקח את כל מה שהוא הבין במושג התשובה מרבי אליעזר, גם מרבי יהושע, אבל מהתשתית הזאת של רבי אליעזר. לפי זה, הסוכה של תשרי היא סוכה של תשובה. היא סוכה של תשובה. והושענא רבה, שזה השיא, זה היום השביעי של סוכות, זה הישועה הגדולה, זה הסוכה הכי גדולה. אנחנו במקום זה מה עושים? לומדים כל הלילה, מזגזגים עם ההושענות ככה, מרביצים בטעות על אנשים במקום על האדמה עם הערבות, וחורפים כל הושענא רבה. הפוך על הפוך הכל. כמו בשבועות. לומדים כל הלילה, עולה השחר, מתפללים, נכון? מתפללים בנט כולם. תבואות, בטח. מתפללים, אה? כאילו אתה אומר, עזוב, תשנו, לא משנה מה תעשו, בין כך ובין כך אתם קוראים בימים. זה גם סבב. שבועות אותו דבר. כל הלילה לומדים, 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 הגיע הבוקר, נגיד, ועושים, עושים את זה הבוקר. מתפללים, חצי מהתפילה, עושים את הסטנדרים עם הניקורים. זה שיש פרק א' ביחזקאל, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, כולם ישנים שם, חוץ מהמכתיר, כמו שגם הוא לפעמים מנקר, ואז הולכים כל שבועות, איך חוגגים את חג השבועות? מתן תורה. הופיע תורה בעולם, איך חוגגים אותו? בתימנית קוראים לזה גדורגל. בלי בחירה, אתה אומר. חסרי דעה. הסוכה של תשרי נבדלת מהסוכה של ניסן בכך שהיא סוכה של תשובה. בכך שהיא סוכה של תשובה. היא שיא התהליך של התשובה. נכון שמקורה של התשובה הוא בין של הסוכה הוא בניסן. נכון שיסודה של הסוכה הוא במציאות של עליו עובדי הזרה ועליו עובדי עבודי הזרה. אבל באמת ההלכה קבעה את הסוכה של ישראל, את הסוכה הבחירית, את הסוכה שלה כמצווה, היא קבעה אותה בתשרי. בתשרי של רבי אליעזר, בתשרי של תשובה. והסוכה היא חלק לא מתהליך של אפילו אם אתה עובד עבודה זרה, גם אז תיגאל. זה נכון. זה נכון, בין כך ובין כך קוראים בנים. אבל זה פסח. זה פסח. הסוכה של היום, הסוכה שלנו, היא סוכה של תשובה. וכל התהליך מראש השנה, דרך יום כיפור, אנחנו חושבים שהוא נגמר ביום כיפור. אנחנו חושבים שהוא נגמר, הוא לא נגמר ביום כיפור, זה החידוש. הוא לא נגמר ביום כיפור. הוא ממשיך מיום כיפור אל תוך הסוכה, אל תוך הבחירה להיכנס לתוך מרחב של קדושה. לתוך מרחב שאורותיו מטורפים. אבל הפעם להיכנס בבחירה, כי חלק מתהליך התשובה שלי, ששיאו הושענא רבה, יום הישועה הגדולה. הושענא רבה זה לא יום לישון בו. זה יום הישועה הגדולה, זה יום התשובה הגדולה. זה הפשט של רבי אליעזר, זה הפשט של סוכת תשרי. זה אותה עוצמה, זה אותם אורות, זה אותו כוח, זה אותם אורות מקיפים תורפים שבגלל זה החבדניקים לא ישנים בסוכה. זה אותו דבר, אבל הפעם אנחנו נכנסים שם לא כסמי עובדי עבודה זרה. הפעם אנחנו נכנסים מתוך הדרייב של ראש השנה ושל יום כיפור, והשיא של הדבר הזה זה יום הושענא רבה, לא יום הערבה הגדולה, אלא יום הישועה הגדולה. מהו יום הישועה הגדולה? יום התשובה הגדולה. יום התשובה הגדולה, שאני בוחר להיכנס לתוך המפגש הזה, לתוך המקום הזה, לתוך הגודל הזה, אבל אני נכנס בו בבחירה. אני נכנס בו כשיא התהליך של ראש השנה, יום כיפור ושבעת ימי חג הסוכות. תראו שחזל ראו, קלטו את זה, הטור בתחילת סימן תקופי א', כותב, מביא שלמה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר וכפות מרי וארוונה ודנה, למה? מה זה ביום הראשון? אומר הטור, היום הראשון למניין עוונות. זאת אומרת, ביום כיפור נמחלים כל העוונות, אבל הספירה החדשה של השנה החדשה מתחילה רק בסוכות. מה יש בתווך? כלום. עוד פעם, אותה שיטה של התאמות, אומרת, יאללה, בוא נחגוג. עוצמת התהרה של יום הכיפורים, אם נתרגם את זה למושג שלנו, עוצמתו של כוח התשובה של יום הכיפורים, זה גל הדף כל כך גדול, זה גל מים כל כך עצום, כל, איך קוראים לאלה, נו, על ה... כל גלשן מקצועי היה מת על זה. אתה גולש עם הגל הזה של המים הטהורים, גולש אל תוך הסוכות, כל הטהרה האדירה של יום כיפור היא נדחסת לתוך הסוכה. היא נכנסת לתוך הברזלים האלה עם הלבוד, התרגיל של הדוסים. הקיר מתנפנף ברוח והוא קשר איזה שלושה חוטים, נכון? זה בין כך ובין כך קוראים בנים. זה לא באמת כמה הסוכה שלך תהיה יציבה. זה אפילו הסוכה, הדירת הרי הזאת, היא מכילה את כל עוצמת הגודל שמגיעה מיום הכיפורים, וממשיכה אותה שבעה ימים. השיא זה היום. יום הושענה רבה, ישועה גדולה. מהי הישועה הגדולה על פי הציר שהסברנו עכשיו על סוכת תשרי? זה התשובה הגדולה. יום הושענה רבה הוא יום הישועה הגדולה, הוא יום התשובה הגדולה. תשובה, דברו איתי, תשובה מאהבה. תשובה מאהבה. זה יעזור לנו להסבין, בסדר? עד כאן חלק שני, סוכת תשרי, בסדר? איזה שינה קטנה רוצים, נעשה איזה נאפ קטן, איזה שלוש דקות, נשים מוריד ראש. אה? לא, לא רוצים? יאללה, נמשיך פרק ג'. אתה צוחק עליי או איתי? אני מתלבט עדיין. אה, איתי, איתי. כל ישראל חברים, וזה. קדימה. פרק ג'. עכשיו אמרנו, הטלנו פצצה, פצצה. אמרנו סוכת ניסן, בסדר? אמרנו סוכת תשרי, סוכה של תשובה, הציר של רבי אליעזר. בסדר? עכשיו בסוף, כאילו, זרקתי איזה פצצה ולא הסברתי אותה. כשהושענא רבה לפי זה, זה לא ערבה גדולה, זה ישועה גדולה. והישועה הגדולה, זה קשור לציר של רבי אליעזר ולציר של כל התקופה הזאת, זה ציר של תשובה. זאת אומרת, זה תשובה גדולה. ותשובה גדולה זה תשובה מאהבה בהכרח. תסביר. אז עכשיו אני מסביר. אני מסביר את זה על פי ביטוי, לא מוזר, אבל משונה, שמופיע ברב צדוק, בפרי צדיק, לסוכות, שהוא אומר, הושענא רבה, מחילת עוונות. ככה הוא מגדיר את זה. ישועה, הושענא רבה, ישועה של, מה זה הישועה של ההושענא? של הושענא, אנחנו אומרים, הושענא, הושענא. מה השם? הושענא, תושיע אותנו, מה השם? ישועה. מה זה הישועה? מחילת עוונות, ככה רב צדוק כותב. ומוסיף, ישועה מקטרוג היצר הרע. זה שתי הגדרות שהוא נותן. שזה לא צריך לצלם דף מקורות. הנה, הקראתי שורה. סגור? בהושענא רבה בדף מקורות, מטרתו לעורר, תוצאתו להרדים. לכן, אנחנו נמנעים מדפי מקורות. סבבה? מה זה ישועה לפי רב צדוק? ישועה שווה מחילת עוונות. אני מצטט ממש. למי שרוצה, זה פרי צדיק לחג הסוכות, יוטט. סעיף יוטט, החלק הראשון שלו. שבו רב צדוק מסביר למה משה רבנו נקרא מושיע. בסדר? קושר את הישועה למשה רבנו, לא ניכנס לזה כאן. ישועה מחילת אבונות, והיינו ישועה מכתרוג יצרה. במבט ראשון זה נראה שרב צדוק, על פי, כמו שנראה לרואים לפעמים, זה נראה בחסידות, הוא לוקח את המושגים הכלל ישראלים, מוריד אותם לנפש ומתעסק בפרט. לא רק מתעסק בפרט, מתעסק ביצר הרע של הפרט, במקום לעסוק במקרו, בגדול, בגאולה, בישועה וכן הלאה וכן הלאה. אבל שמסתכלים לעומק בתוך דבריו של רב צדוק, רואים שהוא משלים בדיוק את המהלך, את המהלך שעשינו, וגם מושג הישועה שלו, כשהוא קורא לו מחילת עוונות, וקורא לו ישועה מכדרוג יצר הרע, יש לו משמעות הרבה יותר כוללת והרבה יותר עמוקה, והיא קשורה למושג של תשובה מאהבה שהסברתי דרכו את הישועה רבה, ישועה גדולה, בסדר? תשובה גדולה, תשובה מאהבה. בסדר? אתם איתי? חברים, יאללה. לדוד השם אורי וישעי. השם תשלים או נו? מה היו? אורי בראש השנה, ישעי יום הכיפורים. לדוד השם אורי וישעי, ישעי אומר המדרש ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום, יום כפרה, יום מחילת עוונות. אז הנה קודם כל מקור, מקור לרב צדוק. הוא לקח את מחילת העוונות של יום כיפור, שהמדרש קורא לו השם אורי וישעי, ודרכו הסביר את ההושענה, את הישועה של ההושענות. אבל תשימו לב, דרך זה הוא עשה קשר בין יום כיפור לבין הושענה רבה. ונכון? בהרבה קהילות בתפילה מתפללים את הושענה רבה במנגינה של יום כיפור. אז זה לא משחק של חזנים, זה משהו מהותי. יום הושענה רבה, כסי של שבועות, שבא בהמשך ליום הכיפורים, שאפילו הימים ביניהם הם ימים שמחוקים מעוונות, זה המשך של רצף אחד של ישועה בבחינת מחילת עוונות. מה עשינו עכשיו? הקשר בין יום כיפור לבין סוכות. לדוד השם אורי וישעי ביום כיפור, בין הושענה רבה, ישועה של סוכות. הלאה. יותר רמה. באמת הישועה הזו של מחילת העוונות, זה לא הכוונה בוא נסדר אותך, נפתור אותך מיצר הרע. הכוונה עמוקה שהושענא רבה הוא כמו יום כיפור. שהושענא רבה הוא יום כמו יום כיפור. ששיא חג הסוכות זה כמו יום כיפור. שהישועה, ישועה של מחילת העוונות הוא בלשונו, ישועה מכתרוג יצר הרע. היא אומרת שלאדם בשיא התהליך יש יכולת לבצע מהפך שלם באישיות שלו. מהפך שלם באישיות שלו. תשובה מהירה זה תנועה חלקית, זה התגברות מקומית. זה נקרא בלשון החסידות התקפיה. זה שהצלחתי לשלוט, להתגבר על היצרים לסדר אותם. תשובה מהאהבה זה מהפכה נפשית. זה מהפכה נפשית, זה שינוי שלם של האישיות. לזה מתכוון רב צדוק שהוא אומר ישועה מכתרוג יצר הרע, לארגן, להפוך את זה. והתחלנו והללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, התחלנו במקום שהעבודה זרה חלחלה לנפש עד שהשאיר רק איזה ארבעה סממני יסוד בסיסיים, שזה עוד לא שיתנו את שמם, לא שינו את לשונה וכן הלאה וכן הלאה, אבל כל השאר נשתף. הישועה של הושענא רבה כהמשך לאורי וישעי של יום הכיפורים, זה לא מחילת עוונות במובן של חנות מקולת, זה מחילת עוונות במובן של ישועה מכתרוג יצר הרע. כלומר היכולת לבצע מהפך שלם לאישיות. למה המהפך הזה לא מתרחש רק ביום כיפור? כי ביום כיפור אנחנו בלי גוף, אנחנו בלי נעליים, אנחנו בלי עבודה, אנחנו בלי כלום, אנחנו כמו מלאכים. זה ההתנעה של התהליך. בסוכות אנחנו עם האסיף, אנחנו עם האוכל, אנחנו עם הבית, אנחנו עם כל הפסיליטיז, ושם יש מחילה גמורה, שם יש ישועה גמורה. הושענא רבה זה יום כיפור בתוך הסוכה, זה יום כיפור בתוך האסיף, זה יום כיפור עם ארבעת המינים ביד.
בסוף בסוף אתה כן לוקח ערבה בהושען הרבה, כי אם אתה לא מסוגל להיות ערבה, אם אתה לא מסוגל להבין שהכל זה מהשם יתברך, ואתה עדיין עסוק במשכנתא שלך ובאוטו שלך ובעוצמות שלך, לא ילך כלום. אבל באמת הושען הרבה זה יום כיפור בתוך הטבע, יום כיפור בתוך האסיף, יום כיפור בתוך הגוף, יום כיפור עם הכזית, עם האוכל, עם הסוכה, עם האסיף, עם הגורן, עם היקבים, הכל, הכל בפנים. אבל זה היפוך האישיות, היפוך התודעה. זה המושג שרב צדוק קורא לו שישועה מכתרוג יצר הרע. זה לא איזה פתרון מקומי, זה ההיפוך האישיותי שהאדם והאומה עוברת מחיים שכל הזמן נמצאים במאבק עם יצר הרע לחיים של תשובה. לחיים שמה שמניע אותם זה ההתפתחות, זה ההתקדמות, זה ההתעלות, זה התעלות הרצון, זה התעלות השאיפות, והגוף הולך אחרי הנשמה, ולא הנשמה נאבקת עם מגבלות הגוף. זה הישועה שאנחנו מדברים עליה, והיא מובחנת ממושג הגאולה, זה דבר בפני עצמו, אבל זאת הישועה שאנחנו מדברים עליה. ישועה הזאת היא תשובה מאהבה, שהיא סיומו וסיוע של חודש תשרי של רבי אליעזר, שלא מתנגד לזה שיחזרו בתשובה גם שיגאלו גם בלי תשובה, אלא מלמד את התשתית של הבריאה, של הגאולה, של היצירה, של כל התהליך הרוחני של האדם, תהליך של תשובה, של תשובה מאהבה, שהוא הישועה הגדולה של הושענא רבה. לילה טוב.